עם ישראל נמצא בימים האחרונים במלחמה, המלחמה בדרום, וכולם שואלים במה נכון להתחזק לשעת המלחמה. אז באמת, דבר ראשון, לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה הוא צריך להתחזק, צריך לחפש, לעשות חשבון הנפש, כל אחד עם עצמו. אבל בכל אופן, יש עניינים מסוימים שכתבו עליהם בפירוש לעניין המלחמה. והראשון שבהם יש פסוקים מפורשים בתורה, במה צריך להתחזק במיוחד בשעת המלחמה. זה פלא שאנשים לא יודעים שזה, מה שיש על זה פסוקים מפורשים. והסיבה שלא יודעים, כי לא כל כך מבינים את זה, מה דווקא על זה. אז אנחנו בלי נדר נשתדל להסביר, ובפרט, כמו שהמסגרת הזאת של השיעורים בדרך כלל, בלי נדר לפי תורת הקבלה, יש כמה דברים שאני בדרך כלל לא רגיל לדבר אותם, אבל בגלל הצורך השעה של שעת המלחמה, אז בלי נדר נשתדל לדבר אותם. כתוב בפרשת כי תצא, חומש דברים, פרשת כי תצא, פרק כף ג' מפסוק י' ועלה. כי תצא מחנה על אויביך, זאת אומרת מדובר פה על מלחמה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. אז התורה מזהירה בשעת המלחמה להישמר מכל דבר רע. מה הכוונה דבר רע? מסבירה הגמרא במסכת כתובות דף מ"ו ובמסכת עבודה זרה דף כף, על פי המשך הפסוקים. נראה בלי נדר את הפסוק האחרון של העניין, בפסוק תתוו, אומרת לנו התורה, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושאב מאחריך. אומרת לנו התורה, הדבר החשוב בשעת מלחמה זה שלהביא השראת שכינה בתוך עם ישראל. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. ולמה? כי זה מה שמביא את השמירה, להצילך ולתת אויביך לפניך. בזה זה תלוי כמה השראת שכינה יש יותר בעם ישראל, אז יש יותר הצלחה בין להינצל ובין להכות באויב. ועל זה אומרת לנו התורה במה זה תלוי. והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומרת לנו התורה שבעניין המלחמה, הדבר הראשון להיזהר בשעת מלחמה, והיה מחניך הקדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מה הסיבה שדווקא בשעת המלחמה מזהירים על הדבר הזה? אומר בספר חפץ חיים על התורה, במהדורה המלוקטת, אומר חפץ חיים שבאמת במהלך כל החיים רוב הצרות שעברו על בני אדם זה בגלל בעיות בענייני קדושה. אפילו אם אתה רואה בן אדם שהוא קדוש מאוד, אז זה בגלל בעיות בקדושה בגלגול קודם, או שלפי דרגתו הוא נטבע על דבר דק. אבל רוב הצרות שעבר על בני אדם בעולם הזה, זה על ענייני קדושה. בעולם הבא יש חשבון על הכל, אבל בעולם הזה, כך אומר חפץ חיים בספר חפץ חיים על התורה במהדורה המלוקטת, בפרשת כי תצא, על הפסוקים האלו, לפרק כף ג' מפסוק י' עד לפסוק ט' ו'. אבל נסביר בלי נדר על פיסוד למה זה שייך במיוחד לשעת המלחמה. חפץ חיים אומר שזה שייך לכל שעה, רק בשעת המלחמה אדם צריך יותר סייעתא דשמיא, אז יותר מזהירים אותו. כשאדם רואה שהכל תלוי ממש המצב ועל חודו של דבר, כמה אנשים נשארים בחיים, או חס וחלילה שלא יהיה לצד שני, אז יותר מזהירים על הדברים שצריך להיזהר. אבל הזהירות הזאת שייכת לתמיד, וזה נכון בדרך הפשט. יש בתורה כידוע פשט, רמז, דרש וסוד. אומר האריזל בספר שער רוח הקודש ובספר שער הגלגולים, שלכל דבר בתורה יש 600 אלף פירושים לפי הפשט, 600 אלף פירושים לפי הרמז, 600 אלף פירושים לפי הדרש, 600 אלף פירושים לפי הסוד. פרדס, ראשי תיבות פשט, רמז, הסוד, ביחד 2,400,000 פירושים. אבל יש פירושים שהם היותר עיקריים. אז פירוש מאוד עיקרי פה על פי הסוד, צריך בשביל זה לקרוא בלי נדר כמה דברים בספר שער הכוונות. זה ספר מספרי היסוד של תורת הקבלה, ועוד דברים בלי נדר מספר שער הגלגולים, זה גם כן שניהם ספרים שכתב אותם רב חיים ויטל זצ"ל ממה שהוא קיבל מרבנו ארי. אנחנו יודעים תמיד שעניין פגם הברית זה עבירה חמורה. אבל קשה לאנשים להבין למה זה כל כך חמור. למה עניין פגם הברית זה כל כך חמור? מה קרה? אדם עשה עם עצמו מה שעשה, מה זה כל כך גרוע? ביאור העניין. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמלבד העולם שלנו, יש מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים. ומה שקורה שם בעולמות העליונים, תלוי במה שעם ישראל עושים פה בעולם הזה. יש הקבלה בין העולמות. כתוב במשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א' רבי אומר, הסתכל באילו הדברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים שבדרך דרוש מרומז פה עוד עצה, דע מה למעלה ממך, מה שקורה למעלה זה תוצאה של מה שאתה עושה. כעת בעולם הזה יש מצווה של פריה ורבייה, אנשים מתחתנים, נולדים ילדים. בעולמות העליונים יש אוצר הנשמות. כל בן אדם שאנחנו רואים אותו פה בעולם הזה, לפני שהוא הגיע פה לעולם הזה, הנשמה שלו הייתה באוצר הנשמות. ואחרי זה, כשהוריו ילדו אותו, הנשמה יצאה מאוצר הנשמות ובאה לגוף שלו. כתוב כמדומן בקדמונים שהנשמות של עם ישראל והנשמות של אומות העולם זה בשני אוצרות נפרדים, זה בשני מקומות נפרדים נמצא למעלה. אבל הכל בא מאוצר הנשמות. אומר הארי ז"ל, אם חס וחלילה בני האדם נכשלים בפגם הברית, דהיינו הוצאה של זרע קודש לבטלה במקום בזיווג בקדושה, כיוון שהעולמות מכוונים אלו כנגד אלו, אז באותה השעה עלול לצאת נשמה מאוצר הנשמות, ובמקום להיכנס באיזה גוף, להיות איזה יהודי קדוש, איזה יהודי צדיק, להיוולד ילד יהודי זך וטהור, כיוון שזה נעשה לא בצורה של מצווה, אלא בפגם הברית, אז הנשמה הולכת, טועה בדרכה, ואז עלולים לחטוף את זה כוחות הרע, ולהשתמש בזה בתור נשמה לאיזה שדים או לכל מיני דברים לא טובים, לכל מיני כוחות שליליים. וזה עלול ללכת גם בשבי לאיזה גוף של גוי רחמנא ליצלן או משהו. אומר הרמח"ל בספר קנאת השם צבקות, כמעט כל מקרה של יהודי שנהרג על ידי גוי, אם זה באינקוויזיציה, ואם זה בשואה, ואם זה בחורבן בית ראשון, ואם זה בחורבן בית שני, ואם זה במלחמת השחרור, או במלחמת של תפשין כף זין, או באיזה מלחמה שהיה, באיזה מקום בעולם, או סתם באיזה פיגוע, בסתם באיזה הריגה על רקע אנטישמי. מה השורש של הדבר הזה? כולם מתפלים, למה כל היום גויים רוצים להרוג יהודים? מאיפה זה בא? אומר הרמח"ל, רמח"ל זה ראשי תיבות רבים משה חיים לוצאטו, הוא המחבר של ספר מסילת ישרים ועוד הרבה ספרים בקבלה מהמפורסמים שבהם ספר אדיר במרום, הוא היה בעל רוח הקודש גדולה מאוד. יש לרמח"ל ספר בשם תיקונים חדשים. למה זה נקרא בשם הזה? כולם יודעים, יש ספר הזוהר של רב שמעון בר יוחאי, ספר הזוהר מכיל כמה חלקים, אחד מהם בשם תיקוני זוהר. מה העניינו של הספר הזה? עיקרו 70 פירושים על הפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובעיקר על המילה הראשונה. זה עיקרו של ספר תיקוני זוהר. הרמח"ל כתב ספר תיקונים חדשים, שעיקרו 70 פירושים על הפסוק האחרון של התורה. כמו שכתוב, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, זה הפסוק האחרון בחמישה חומשי תורה, הוא כתב ספר עם 70 פירושים על הפסוק הזה, 70 פירושים קבליים עמוקים, ושם בספר מבואר, שהוא היה לומד, היה לו התגלות, היו מתגלים אליו נשמות של קדמונים ושל מלאכים, והם היו יושבים יחד ועוסקים בתורה, והוא כותב, יש מקומות שהוא כותב את החידושים שמתגלים לו, יש מקומות שהוא כותב, עכשיו בא אליהו הנביא ואמר כך וכך, עכשיו בא אדם הראשון ואמר כך וכך, עכשיו בא אברהם אבינו ואמר כך, יצחק אבינו ואמר כך, בא יעקב אבינו ואמר כך, בא משה רבנו ואמר כך, בא רב אמנון הסבא ואמר כך, במלאך ממתתת רשווה ונון, שם של מלאך קדוש מאוד שמוזכר בגמרא במסכת חגיגה פרק שני ועוד מקומות, בא ואמר כך וכך, ספר פילי מאוד מאוד, ספר תיקונים חדשים. הגר"א מווילנה והמגיד ממזריץ' אמרו גדולות ונצורות על קדושתו הנוראה ועל גדלותו העצומה. אז הרמח"ל יש לו סדרת ספרים שנתפסה בדור האחרון על ידי הרב פרינדלנדר, זיכרונו לברכה. היום זה ממשיך את זה, אני חושב, המשפחה שלו, והרב ספינר מירושלים. אז בכרך השני, זה בדרך כלל מודפס בצבע ירוק, הכריכה, נמצא בתי כנסיות, נמצא בחנויות. הכרך השני נקרא גנזי רמח"ל. ושם יש אוסף של כמה ספרים שביחד מהווים את הספר גנזי רמח"ל. אחד הספרים זה ספר קנאת השם צבקות. אומר הרמח"ל, וזה מבוסס על כתבי, עקרי דבריו מפורשים בכתבי אריזה, רק הוא אומר את זה עם אוספות, אז להשלל שיהיה יותר מושלם, אני בלי נדר אומר בערך על פי מה שכתוב שם. אומר הרמח"ל, מה השורש שלצערנו הגדול מזה דורות רבים, גויים הורגים יהודים, מנסים להרוג יהודים, מה קרה, מה גרם את זה? אז אומרים כל מיני סיבות, אבל כידוע בתורת הקבלה יש סיבות מוקדמות לכל דבר, סיבה לסיבה. אז הוא עונה, הכל על ידי עניין פגם הברית, אבל לא של ההרוג, לא שאותו אדם שנהרג הוא עכשיו פגם בברית, אלא משהו אחר לגמרי. יש בזה כמה בחינות, נאמר את אחת מהן. הוא מבין שכתוב באריזל, על 10 הרוגי מלכות, יש בחז"ל שבזמן שאחרי חורבן בית שני, הגויים אסרו ללמד תורה לעם ישראל. הם לא הסכימו שהתורה תעבור לדור הבא, והם איימו שמי שילמד תורה, יהרגו אותו במיתות קשות, וגדולי התנאים לא התחשבו בהם, והמשיכו ללמד. רבי עקיבא, ורבי חלילה בן טרדיון, ורבי שמעאל כהן גדול, ורבן שמעון בן גמליאל, ורבי יהודה בן בבא, ורבי חוצפית התורגמן, ועוד כמה מגדולי התנאים. אמרנו 6, כי 6 האלו מוזכרים בגמרא, שקרה להם אסונות על ידי הגויים. 4 האחרים, זה לא מפורש בש"ס, אבל זה כתוב במדרש אלה הזכרה, וב4 האחרים יש כמה נוסחאות מהם. על כל פנים, אומר האריזל, מה היה שורש שעזרה גדולי עולם? זה היה ממש מגדולי התנאים, עמודי האלוה, עמודי עולם, עמודי עליון. מרכבה לשכינה, איך קרה כדבר הזה? אומר האריזל, שהנשמות שלהם, של אותם התנאים, רבי עקיבא וחבריו, 10 הרוגי מלכות, כשהם באו פה לעולם הזה, זה לא היה היציאה הראשונה שהייתה להם מעולם הנשמות, אלא הרבה שנים לפני כן, יותר מ-1,000 שנים קודם, היה איזה סיפור שהוא מזכיר מהו, קשה לנו כאן הזמן קצר מלפרט את הסיפור, שעל ידי זה קרה של איזה צדיק גדול, שלא ברצונו, קרה פגם הברית, ועל ידי זה יצאו, זה כמו שהוא אומר שם, על פי הגמרא, במסכת סוטה, דף ל"ו עמוד ב', שזה היה אצל יוסף הצדיק, כשיוסף הצדיק לקחו אותו בשבי, ומכרו אותו להיות משרת אצל פוטיפר. ואשת פוטיפר המרשעת רצתה להכשיל אותו. והיא אמרה לו, אם הוא יסכים להיכשל, היא תיתן לו את כל טוב שבעולם. ואם הוא לא יסכים להיכשל, היא תשקר שהוא בא להיכשל. אם הוא ייכשל, תשמור את זה בסוד. ואם לא, היא תשקר ותבזה אותו ותשים אותו בכלא לכל החיים. אפילו אימה עליו במוות. והוא כמובן לא הסכים להיכשל. והיינוס החוצה, הוא ברח מהבית כדי לא להיכשל. ואז היא הלכה ואלילה עליו עלילת דם, ושאה שהוא כאילו רצה להיכשל איתה, ושם אותו בכלא. כל זה מפורש בתורה, בחומש בראשית בפרשת וישב. מוסיפה על זה הגמרא במסכת סוטה, דף למדווה ועמוד ב' כמדומני. שבכל אופן, מכל הבלגן שהיא עשתה לו, וניסתה להכשיל אותו בכל מה שהיא ניסתה לעשות, אז בעל כוחו יצא ממנו 10 טיפות לבטלה. ואומר הגרא בביאור הגרא לתיקוני זוהר, דף קכ"ח עמוד א', לא הכוונה ממש יצא טיפות, היה לו רק איזו התעוררות, אז איזה משהו רוחני יצא מהציפורניים של הידיים, לא יכול משהו ממשי לצאת מהציפורניים של הידיים, זה רק משהו רוחני, שלפי גודל דרגתו הנוראה של יוסף הצדיק, החשיבו לו את זה בשמיים, כאילו יצאו 10 טיפות. ועל ידי זה, אותם הנשמות של רבי עקיבא וחבריו, באותה השעה יצאו מאוצר הנשמות, וחטף אותם הסתרא אחרא, כי זה לא היה בדרך של הולדה, אז חטף אותם הסתרא אחרא, ועשה בהם מה שעשה בהם, דברים מוכנים להזיק להם, לעטוף אותם בדברים לא טובים. ואז עברו שנים, וצדיקים גדולים עשו כל מיני כוונות ותפילות, והצליחו להוציא את הנשמות האלו מדי הסתרא אחרא, ולהחזיר אותם לשורשם בקדושה לאוצר הנשמות. ואז אחרי זה הם באו לעולם כגדולי התנאים, רבי עקיבא, ורבי חנה בן טרדיון, ורבי שמואל כהן גדול, ורבי שמעון בן גמליאל, ורבי יהודה בן בבא, ורבי חוצפית התורגמן, ועוד ועוד. על רבי עקיבא כתוב הסיפור באריכות, בגמרא בברכות סמך אלף עמוד ב'. על רבי חנינה בן טרדיון, בגמרא בעבודה זרה דף י' ח' עמוד א', ועל רבי יהודה בן בבא, בגמרא בסנדרין, דף י' ד' עמוד א', ועל רבי שמעון בן גמליאל, ורבי שמעאל כהן גדול, זה כתוב בגמרא בסנדרין דף י' א' עמוד א', ועוד בגמרא בעבודה זרה, בדף י' א' עמוד ב', כתוב על רבי שטלסת, על רבי שמעאל כהן גדול, ועל רבי חוצפית התורגמן, זה כתוב בגמרא בסרט קידושין דף ל"ט עמוד ב', ויותר באריכות עליהם ועל עוד 4 נוספים, זה כתוב במדרש אלה הזכרה, ונוהגים לומר את זה בלי נדר בפיוטים, בנוסח הספרדי, בקינות של 9 באב, בנוסח האשכנזי, גם במוסף של יום הכיפורים בחזרת השץ. אומר האריזל, כיוון שכוחות הרע שלטו על הנשמות ההם באותו השעה בדורו של יוסף כשהם יצאו, אז הענפים של כוחות הרע, מי זה הענפים של כוחות הרע? הגויים, אותם גויים אכזריים, זה ענפים של כוחות הרע. וכיוון שבשעתו היה להם שליטה על הנשמות כשהם יצאו מאוצר הנשמות, לכן אחרי זה כשהם הגיעו כאן לעולם הזה גדולי התנאים, עם כל הצדקות שלהם והקדושה שלהם מגיל אפס, קדושי עליון, בכל אופן היה כוח לגויים לשלוט עליהם ולהרוג אותם, כהמשך לשליטה הראשונה שהייתה להם במדור הראשון. ואומר מבואר באריזל, ויותר מזה ברמח"ל, זה לא דבר חד פעמי, ככה זה הסדר הולך. אומר האריזל בספר שער הכוונות בדרושי הפסח, אנחנו יודעים שבני ישראל במצרים סבלו מאוד, עבדו עבודת פרך בחומר ובלבנים, לקחו תינוקים שלהם וזרקו אותם ביאור, הרגו בהם, היכו בהם, השתעבדו בהם, עבדו בהם עבודת פרך. מאיפה זה בא? מאיפה בא הרעיון המטורף הזה לאותם הגויים להשליך ליאור תינוקים? ומאיפה בא להם ההצלחה בדברים הקשים האלו? אומר האריזל שהיה הנשמות האלו שהיו באותו דור, זה גם, כמו שאמרנו, לא נשמות שפעם ראשונה באו לעולם, יצאו מאוצר הנשמות, הם יצאו קודם בתקופת אדם הראשון, והם יצאו באופן של לבטלה, ועל ידי זה ניתן כוח לכוחות הרע לשלוט בהם. עוד בחינה יש בזה, כתוב על סיסרא, שהיה שר צבא של יבין מלך כנען, בתנ"ך בספר שופטים, בזמן דבורה הנביאה, שדבורה הנביאה שלחה את ברק בן אבינועם למלחמה בדבר השם, ואת ההשלמה של הניצחון עשתה יעל, אשת חבר הקיני. כתוב שם בפסוק, מן השמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם. אומר על זה רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער הגלגולים, מבואר מהפסוק הזה שהייתה מלחמה קשה מאוד, היה לסיסרא כוח גדול מאוד, והיה צריך כוחות עליונים להילחם בו. מאיפה היה הכוח הגדול שלו? אומר האריזה על דבר נורא בספר שער הגלגולים, נשמות קדושות שיצאו על ידי כל מיני דברים לא טובים, נכנסו בתוכו, היו שבויות בתוכו, ואם חס וחלילה שבוי בידי גוי נשמות קדושות, הוא יכול להשתמש, זה עלול לתת לו כוח להרע ליהודים, ובפרט עם הנשמות הקדושות האלו, עם נשמות מאוד גבוהות. אומר האריזל, שהיה כלול בסיסרא, שהוא היה גוי, אבל היה כלול בתוכו נשמות קדושות מאוד מאוד, אפילו של, היה מישהו מגדולי התנאים שהנשמה הייתה שבויה בתוכו, שנים רבות לפני שאותו התנא בא לעולם. וזה נתן כוח לסיסרא להכות חס וחלילה בישראל. אז הכל מתחיל מהעניינים האלו, של פגם הברית. אז לכן, אומרת לנו התורה, מה התיקון הכי גדול בשעת המלחמה? כי תצא מלחמה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. אומרת הגמרא במסכת כתובות בדף מ"ו, ומסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', שעל פי הגמרא דורשת את זה על פי המשך הפסוקים. מה זה ונשמרת מכל דבר רע? שאדם ישמור את עצמו מדברים שגורמים לו מחשבות רעות בענייני פריצות. לא רק מעשים אסור לעשות, גם מחשבות לא טובות אסור לחשוב. זה ניסיון קשה לבני אדם. אבל צריך לדעת שהרבה דברים תלויים בזה. קדושת המחשבה יש לה כוח גדול מאוד. כוח עצום ונורא. הרבה מהניסים ונפלאות תלויים בקדושת המחשבה. הבאתי כמה פעמים, גם מודפס, אני זוכר באיזה ספר הדפסנו, בספר סיפורים על הרב כדורי, או בספר קדושת יצחק, בשם הרב כדורי, זיכרונו לברכה, שעיקר הכוח לעשות ניסים ונפלאות תלוי בשני דברים, התמדה בתורה וטהרת המחשבה. התמדה בתורה וטהרת המחשבה. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מאשר את כל מישהו אחר. והוא אמר, יש בדורנו הרבה התלמידי החכמים, שמבחינת ההתמדה בתורה, יש להם מספיק התמדה כדי שיוכלו לעשות ניסים ונפלאות שירישו את העולם, ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. אבל התארת המחשבה לא מספיק מושלם. לא שאני אומר חס וחלילה שמקולקלים, אבל זה קשה שלא יעבור אפילו משהו של מחשבה לא טובה. בפרט שבימינו כל כך הרבה פריצות בעולם. אבל צריך להתאמץ בכל אופן, כמה שיותר. כמה שיותר. אז לכן אומרת לנו התורה בפרשת כי תצא, בפרק כ' ג', כי תצא מחנה על אויביך. ונשמרת מכל דבר רע, שאומרת הגמרא בכתובות מ"ו עמוד א' ועבודה זרה כ' עמוד ב', שכאן כתוב הזרה, לשמור את עצמו ממחשבות לא טובות. וצריך לדעת, הרבה פעמים בן אדם אומר, הוא רואה שזה לא הולך לו, אז הוא חושב שזה סימן שהוא כבר נפול, כבר מנוצח במלחמה. זה לא כך. כתוב בספר מגיד מישרים של הבית יוסף, רבי יוסף קארו זצ"ל, המחבר של ספר בית יוסף, היה לו מלאך שהיה מלמד אותו סודות התורה, ואיזה עירות בכל מיני הנהגות, שעל ידי זה יזכה לדברים עצומים. אחד מהדברים העצומים שהוא הבטיח לו, שהוא יזכה לחבר ספר הלכות, שכל עם ישראל ילמד בזה, וזה יתקיים. כל עם ישראל עומד את השולחן ערוך, זה ספר הבסיס של ההלכה. אז אומר לו שם המלאך, שידע שיש אנשים גדולים, קדושים מאוד, שמצד עצמם היו אמורים להיות מושלמים בטהרת המחשבה, בהתמדה בתורה. אבל הסמך מהם, שזה מלאך תמי, מהמלאכים של מלאכי חבלה, נלחם כל הזמן מלחמה עצומה לנסות להכניס בהם מחשבות לא טובות. זה לא בא להם מעצמם. אם מעצמם, הם קדושי עליון. הם לא רוצים דברים לא טובים, הם רוצים רק להידבק בהשם, אך בתורה הקדושה, לקיים מצוות, לזהר מעבירות, לעזור לאנשים. אין להם שום זמן לחשוב מחשבות לא טובות. אבל המלאך הרע סמך מהם לא יכול לסבול את זה, כי הוא יודע שאם הם יהיו ככה שלמים בתרת המחשבה, יהיה להם כוח אדיר, הם יוכלו למעט את כוחו, למחוק אותו מהעולם. אז הוא מנסה להילחם, לשים להם מחשבות לא טובות. זה מלחמה, זה קרב, אבל אסור לוותר בקרב, להתעקש ולהתאמץ. וכל אדם צריך למצוא את הדברים, מה יכול לשמור אותו ממחשבות לא טובות. דבר ראשון, להיזהר מלראות מכל דברים של פריצות, להתרחק מכל דבר של פריצות, אם זה ברחוב, אם זה במכשירים שיש שם כל מיני מכשירים, טלוויזיה או כל מיני מכשירים אחרים, אם יש שם פריצות, להתרחק מזה. אבל לא מספיק להתרחק. אם אדם רוצה להיות קדוש, לא מספיק להתרחק מרע, הוא צריך להדבק בטוב. סור מרע ועשה טוב. אם לא דבק בטוב, הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה שהיא דביקה. אם לא מדביקים את הנשמה לדברים הטובים, להשם מאח ולתורה הקדושה, אז הניסיון מאוד קשה להצליח שהנשמה אף פעם לא תתגלת למקומות לא טובים. הדברים שדיברנו הם נכונים תמיד, אבל זה דברים מאוד אישיים, אני בלי נדר לא כל כך אגיל בדרשות להגיד אותם. אבל בגלל ההכרח של המלחמה, שעת מלחמה, אז יצאנו מגדרנו להגיד גם את הדברים האלו. מי שירצה לראות, יוכל לראות את הדברים בספר שער הכוונות של הארי ז"ל, בדרושי הלילה דף נ"ו תורבית, ובתחילת דרושי הפסח. אפשר לראות גם בלשון יותר קלה, חלק מהדברים בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, בחוברת החמישית, היא נקראת, הספר מורכב מהרבה חוברות, יותר מ-10 חוברות, אז בחוברת החמישית היא נקראת ממעלות הקדושה, יש שם הרבה דברים ועצות איך להיזהר בענייני קדושה, ובסוף החוברת יש מכתב ששם כתוב הרבה מהדברים שדיברנו עכשיו. אז כללו של דבר שאנחנו צריכים, ואני מכוון להוכיח את עצמי יותר ואת כל מישהו אחר, בימים האלו לקבל על עצמנו בלי נדר כמה שיותר טהרת המחשבה. אבל כדי שנצליח, אנחנו צריכים בלי נדר לקבל על עצמנו, להשתדל בלי נדר, כמה שיותר להתמיד בתורה, וכמה שיותר לשפוך את הלב בתפילה להשם מעומק הלב. עכשיו נאמר בלי נדר עוד דברים אחדים בקצרה לעניין המלחמה. הזכרנו שהדבר הראשון זה להיזהר בענייני קדושה. הדבר הראשון זה כולל כל ענייני הזהירות בקדושה וצניעות, בין לגברים בין לנשים. ואת עניין טהרת המשפחה, הזהירות מלהיכשל באיסור נידה, זה שמירה גדולה מאוד. כתוב בזוהר בפרשת שמות שאיסור נידה זה מהדברים שהכי מסלקים שכינה מעם ישראל. כתוב שם בזוהר שיש ג' עבירות שהן הכי מסלקות שכינה יותר מכל עבירה אחרת. ואנחנו להצלחה במלחמה צריכים בעיקר השראת שכינה, כמו שקראנו פה קודם מהפסוק, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. כמה שיותר השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אז יש יותר הצלה ויותר מכים באויבים. אז כתוב בזוהר בפרשת שמות שיש ג' עבירות שהן הכי מסלקות שכינה. האחת איסור נידה, והעבירה השנייה איסור של גויה.
אסור ליהודים להיקשר עם גויות, או יהודיות עם גויים, חס וחלילה, זה עבירה חמורה מאוד. וזה העבירה הזאת של יהודים עם גויות, זה מסלק שכינה, או הפוך, יהודיות עם גויים, גם זה סילוק שכינה גדול מאוד. והעבירה האחרונה אומר שם הזוהר, מהרשימה ששם בזוהר, הפלות, חס וחלילה הם עושים הפלה על עובר, זה מסלק שכינה מעם ישראל. נעשה רשבון כולנו, כמה צער היה לנו בימים האחרונים, כל פעם ששמענו על איזה הרוג אחד, או על איזה כל דבר מהסוג הזה. רחמנא ליצלן, מוריי ורבותיי, עשרות אלפי ילדים נהרגים כל שנה פה במדינה על ידי הפלות. כל מי שמבין קצת ברפואה, על אחת כמה וכמה מי שמבין בקבלה יודע, העובר הובלד לכל דבר, יש בו נשמה, יש בו חיות. לא רק המקובלים אומרים את זה, לא רק הפוסקים אומרים את זה. הראה לי הרב משה בן לולו מערוץ 2000 חוברת עם ציטוטים מרופאים גויים בארצות הברית, רופאים בכירים ביותר, שאומרים זה ממש בן אדם חי לכל דבר. היה צריך על זה עצמו לעשות רעש גדול, לצווח על זה שנכשלים בזה. אבל בפרט עכשיו שאנחנו במלחמה, שעיקר המלחמה, הצלחה במלחמה תלויה בהשראת שכינה, כמו שמפורש בפסוק, אז אנחנו חייבים לזכור את דברי הזוהר שאומר שיש ג' עבירות שהן היותר מסלקות שכינה משאר עבירות אחרות. איסור נידה, וצריך לדעת שכדי לשמר מסור נידה לא מספיק שמתרחקים בימים מסוימים. צריך גם אחרי זה תבילה, האישה צריכה תבילה. אם האישה לא טבלה, אפילו אם עבר שנים מפעם האחרונה שהיא הייתה נידה, יש לה את כל חומר איסור נידה. ואם חס וחלילה נכשלים בזה, נורא והיום מה כתוב על זה בתורה. צריך בשביל התארה גם את הניקוי הנצרח וגם את התבילה במקווה. זה באופן כללי מאוד, מי שלא יודע את הפרטים, ישאל את הפרטים, יש, נשאל איזה, האיש ישאל רב, האישה תשאל רבנית, יש גם ספרי הלכות, המקוצר שבכולם, שבשפה ברורה, יש זה בכל, ברוב חנויות ספרים, ספר קיצור הלכות, הלכות נידה, שהמחבר שלו, הרב יהודה בויר, בויר אותיות בית וו, יוד א' וריש, זה מכל, יש הרבה ספרי הלכה, כולם טובים, כל אחד שמכיר את ההלכות ויש לו ספר שהוא רגיל איתו, אני לא בא לשנות לבן אדם את זה, אבל מי שלא מכיר את הדברים ורוצה ללמוד, אז הספר הקצר ביותר והקל ביותר זה הספר קיצור הלכות, הלכות נידה של הרב בויר. אני מדגיש איזה הלכות, כי יש לו גם ספרים על הלכות אחרות, אז אם אדם נכנס לחנות לקנות, אז יפרש איזה. זה ספר קטן מאוד, אולי 20 שקל, זה, אם לא פחות מזה, זה ספר, זה נמצא בהרבה הרבה חנויות של ספרים, אבל יותר טוב מי שיכול הוא לשאול איזה רב, והאישה תשאל רבנית, שאינו דומה מתוך ספר לפנים אל פנים. זה איסור אחד מהג' עבירות שהכי מסלקות שכינה. השני, האיסור של חס וחלילה להתחתן, או קיום יחסים מאסורים, יהודים עם גויות, או יהודיות עם גויים, רחמנא ליצלן. צריך לברוח מהאיסור הזה, כבורח מפני האש. והאיסור האחרון מהרשימה של הזוהר שם, האיסור של הפלות. זה נורא והיום, זה נורא והיום. איך מסוגלים הורים לרצוח את הילד שלהם? אני רוצה לדון אותם לקו זכות שהם לא יודעים שהעובר כבר כשהוא עדיין הוא גם כשהוא עובר זה נשמה לכל דבר, זה מישהו, זה בן אדם. אומנם הוא בשלבים המוקדמים מאוד קטן מאוד, אבל גם הוא כבר בן אדם. סיפר לי יהודי חשוב שיש להם בלי עין הרע הרבה ילדים ואשתו הייתה מעוברת. הוא רוצה ללכת לעשות הפלה, כי היה קשה לו הרבה ילדים, שיגעון אסור, זה איסור דאורייתא חמור מאוד, בשביל זה דבר להפיל, אבל הוא הלך לרב, שאל אותו הרב, תגיד לי, ההורים שלך יש להם הרבה ילדים? הוא אומר, כן. ואיזה מספר אתה? אומר לו, השביעי. אומר, נו, אז אם ההורים שלך היו חושבים כמוך, אז מי עכשיו היה בא לשאול אותי את השאלה? לא היה מישהו הזה בעולם. אם אני זוכר נכון, היה פעם אחד בשם שמואל תמיר, שהוא היה שר המשפטים במדינת ישראל, אם אני זוכר נכון. והיה אז דיון אם להסכים להפלות או לא להסכים להפלות. אז שלח לו רב אריה לוין מכתב, רב אריה לוין היה רב גדול, חמיב של הרב אלישיב, הוא היה נקרא אבי האסירים, הוא היה מטפל בהמון במסכנים, אז בין השאר, הוא גם באסירים בבית הסוהר היה מטפל, והיה שם בין השאר גם אסירי המחתרות, הוא הכיר מזה דרך שם הרבה מהאנשים שאחר כך הם היו אנשים בשלטון. אז הוא שלח לו מכתב, אמר לו תדע לך שההורים שלך חשבו לעשות הפלה, אבל ליתר ביטחון הם שאלו אותי, דהיינו את רבי לוין, והוא הזהיר אותם בשום אופן לא לעשות. ועכשיו אתה רוצה לתת ידך לחוק בעד הפלות? אז הוא נבעל לשמוע את זה, הוא שאל את האמא שלו. והיא אמרה, נכון, כך בדיוק היה הסיפור. אז זה בשעת מלחמה אמרנו, להישמר מכל עניינים של פריצות וקיור, אפילו במחשבה. על אחת כמה וכמה מפגם הברית. זה דבר ראשון. זה כתוב בתורה בפרשת כי תצא. דבר שני, להיזהר בדברים שכתוב בזוהר בפרשת שמות, שעושים סילוק שכינה. איסור נידה ואיסור גויות או יהודיות עם גויים. והאיסור של הפלות. דבר נוסף, להשתדל כל אחד כמה שיותר להרבות בתפילה. בין על כללות עם ישראל ובין בפרטות על אלו שנמצאים במלחמה על החיילים. כתוב בפרשת מטות, זה בדיוק המלחמה יצאה בפרשת מטות, שבפרשה הזאת כתוב על מלחמה. אז כתוב בחומש במדבר, פרשת מטות. קראנו את זה בשבת האחרונה בתורה. כך כתוב. בפרק למד א', וידבר אדוני אל משה למור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם למור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. למה כתוב פעמיים את הלשון אלף למטה? אומרים חזל במדרש, מכל שבט לקחו לא אלף אלפיים, אלף להילחם ואלף לעמוד ולהתפלל. כי הכוח של התפילה בשעת מלחמה עוזר מאוד מאוד. וכתוב בתורה בסוף פרשת בשלח, במלחמה הראשונה שהיה לעם ישראל, במלחמה עם עמלק. אז כתוב בפרשת בחומש שמות, פרשת בשלח, בפרק י' ז' מפסוק ח' והלאה. וילחם, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו, דהיינו בתפילה, וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, וידי משה כבדים ויקחו אבן, וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונת בו השמש. ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי בכו אמחה את זכר המלאק מתחת השמיים ויבן משה מזבח ויקרא שמו אדוני ניסי ויאמר כי יד על כס יהיה מלחמה לאדוני במלאק מדור דור אומרת המשנה במסרת ראש השנה וכי ידיו של עושה משה עושות מלחמה אלא מזמן שמשה רבנו היה מרים תידיו בתפילה אז ישראל היו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים ואז הם היו זוכים. כמה שיותר להרבות בתחנונים ולשעבד את הלב להשם יתברך, לקבל על עצמנו לעשות תמיד בלי נדר רק את מה שרצון השם יתברך. ועוד להרבות כמה שיותר בתפילה, בתורה. לימוד תורה אומרת הגמרא במסכת סוטה דף כ"א, הגונה אגנה והצולה מצלה. זה מבואר בתחילת פרשת בחוקותיי, דיברנו על זה כמה פעמים השנה, שעל ידי עמל התורה יש שמירה על כל עם ישראל.
כמה זמן?
כך כתוב בתורה שמה, למה לתורה, אני קורא בקצרה, כבר הזמן מאוחר. אם בחוקותיי תלך ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וכו'. ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב ופניתי עליכם והפרעתי אתכם והרבעתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם. הכוח של התורה הוא גדול מאוד, עמל התורה להציל את עם ישראל מכל צרה. והדבר האחרון שבו בלי נדר נסיים, מצוות שבין אדם לחברו, כמה שיותר לעזור זה לזה, כמה שיותר להימנע מלצער זה את זה, שעל ידי זה נעשה חיבור באורות העליונים שהשייכים לנשמות של עם ישראל, וזה גורם שאי אפשר להתגבר נגדם. אז נחזור בלי נדר בקצרה את הרשימה, כמה שיותר קדושת המחשבה, כמה שיותר זהירות בדברים שכתובים בזוהר בפרשת שמות, איסור נידה והאיסור של תערובת יהודים עם גויות או יהודיות עם גויים, ולהיזהר מאוד מהאיסור של הפלות, אלו הדברים שבזוהר בפרשת שמות, וכמה שיותר תפילה להשם, וכמה שיותר לימוד תורה, וכמה שיותר עזרה הדדית בין אדם לחברו. השם יעזור שנזכה כולנו לישועות ונפלאות, והשם ישמור את כולנו ואת כל עם ישראל מכל צרה וצוקה, ויציל אותנו מידי אויבינו, ויזכנו שלא ירצו לעשות אף פעם שום רע לעם ישראל, רק ירצו כולם לעזור לעם ישראל, ושנזכה כולנו, כולנו, אנחנו, וכל המשפחות שלנו, וכל עם ישראל שבארץ הקודש, וכל עם ישראל שבכל מקום שהם, שנזכה עד 120 שנה בריאות שלמה תמיד, בישועות נפלאות טובה ולברכה, אמן כן יהי רצון.